נתחיל נושא חדש אחרי שתי הנושאים הקודמים. דיברנו בהרחבה על נושא ביטחון ונושא השגחה פרטית, היה לנו מספר שיעורים. עכשיו אנחנו נפתח נושא חדש וזה שמחה. עכשיו השגחה פרטית, אנחנו נמצאים היום בלילה, נכנסים לפתיחה של שלושה שבועות שהם נקראים בין המצרים, תקופה של אבל וזיכרון על חורבן הבית, החל מצום 17 בתמוז שמתחיל מחר ונמשך עד תשעה באב. זה שלושה ימים שבהם עם ישראל ממעט בעניינים של שמחה, וידוע מה שנאמר והגמרא אומרת, כמו מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז אומרת הגמרא, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אז לכן בדרך כלל זו תקופה שנתפסת כתקופה שאז העניין הזה של השמחה הוא בעצם בירידה וכולי. אבל יש אמרה חסידית שאומרת ששמחה צריכה להיות תמיד. אין מצב וזמן שאפשר לומר שצריך להיות בעצב, כפי שנראה במיוחד בשיעורים על הנושא הזה. איי, כתוב מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אז הם מסבירים בחסידות שצריך לשים את הפסיק באמרה הזו ולקרוא כך: מי שנכנס אב ממעטים. ברגע שנכנס אב צריך למעט בכל העניינים הלא טובים. איך ממעטים בדברים הלא טובים? בשמחה. דווקא על ידי שמחה אפשר להצליח למעט בדברים הלא טובים. זאת אומרת, שמחה צריך להיות תמיד, מכיוון שעבודת השם זה דבר שאדם צריך לעשות מיום שהוא נולד עד יום פטירתו, ונאמר עבדו את השם בשמחה, אז חייב להיות ששמחה זה דבר תמידי. מה שאנחנו נלמד במסגרת של השיעור הנוכחי, על כל פנים, מה החשיבות המיוחדת שיש לשמחה, קודם כל נעמיד את זה על ה... תן לו את הרף המתאים. קודם כל נראה ששמחה זה לא רק איזושהי המלצה למה כדאי ונחמד, אלא נראה ששמחה זה דבר הכרחי, חשוב ביותר, ונראה לאחר מכן, עד כמה שיספיק הזמן, איזה גישות יש כשאדם נמצא בסיטואציות שהן אמורות לגרום לו הפך משמחה, איך בכל אופן מתגברים על המצב שמתרחש וממשיכים עם הקו של השמחה. אז קודם כל, יש פסוק בתהילים, בפרק קי"ט בתהילים, שדוד המלך אומר: מאויביי תחכמני מצוותיך כי לעולם אי לי. הפסוק הזה אומר לנו שלפעמים אתה רוצה לדעת על דבר מסוים אם הוא חשוב, אם הוא נחוץ, תסתכל דווקא איך האויב מתייחס לזה, מזה תבין עד כמה הוא חשוב. אם האויב כל כך רוצה לקחת את הדבר הזה, סימן שזה הדבר הכי חשוב, אחרת האויב לא היה נתפס דווקא לזה. במובן של הנפש של האדם, מי זה האויב של האדם? זה היצר הרע שלו. יש לו יצר הטוב שרוצה לעשות את רצון הבורא ולבצע את תכלית ירידת נשמתו לעולם, ויש לו את היצר הרע שהוא האויב שלו. אם נראה מה האויב רוצה לגרום לנו, מזה נבין מה בעצם הדבר הכי חשוב בחיים שלנו. מה האויב רוצה? יש כאן ציטוט מעניין מספר צוואת הריבש. צוואת הריבש זה אמרות שליקטו תלמידי הבעל שם טוב בשם הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב אומר כך: לפעמים מטעה היצר הרע לאדם ואומר לו שעבר עבירה גדולה. הבעל שם טוב אומר דבר כזה: לפעמים אדם אולי עשה משהו לא כל כך טוב, אבל המשהו הזה בסדר, עברת על איזשהו מנהג, עברת על איזשהו דקדוק מסוים, אתה יכול לחזור בתשובה ולתקן את זה די במהירות ודי בקלות. אבל היצר הרע לפעמים בא לבן אדם ואומר לו: מה עשית? איך עשית דבר כזה? לוקח דבר שהוא בעצם קטן שאפשר לתקן אותו בקלות, והוא הופך לו, תראה איך נכשלת בדבר כזה גדול, עושה לו מזה הר. מה האינטרס של היצר הרע לעשות לו הר מדבר שהוא בעצם קטן? אף על פי שאינו אלא חומרה באלמה, או שאינה עבירה כלל, יכול להיות שבכלל זה לא היה עבירה, זה סתם היה דבר קל. וכוונתו, אומר הבעל שם טוב, מה התוכנית של היצר הרע? שיהיה האדם בעצבות מכוח זה, ויובוטל בעצבותו מעבודת הבורא דברה. זאת אומרת, היצר הרע יש לו מטרה, המטרה שלו שאדם יהיה עצוב, זה המטרה. ברגע שאדם יהיה עצוב, אוטומטי הוא נופל במדרון ונכשל באלף ואחד דברים. היצר הרע ישים את כל הכובד משקלו להוביל את הנקודה הזו להגיע לעצבות, בעצם להפך השמחה. כך אומר הבעל שם טוב. מזה, אומר הבעל שם, מזה אפשר להבין, אם היצר הרע כל כך רוצה שנהיה בעצבות, מזה אנחנו צריכים להבין כמה אנחנו צריכים להיזהר מעצבות. כי זה הדבר שהוא בעצם האנטי הכי גדול של היצר הרע. יש אמרה, שכמדומני אומרים אותה בשם רבי שלמה מקרלין, הוא אומר ככה, ששמחה זה לא מצווה, אבל לאן שהשמחה יכולה להוביל את האדם, אף מצווה לא יכולה להוביל אותנו. זאת אומרת, זה דבר שהמפתח שהשמחה יכולה לגרום, זה בעצם להביא את האדם לתכלית בריאת נשמתו, ירידת נשמתו לעולם הזה. יש בתניה, מביא אדמו"ר הזקן את האמרה של הארי הקדוש, שהוא מפרש את הפסוק הבא, שפה גם רואים עד כמה שמחה יש לו את המשקל הכי גדול יותר מכל שאר הדברים. זאת אומרת, יכול להיות שאדם יכול לעבור על הרבה עניינים של התורה, אבל אם היה לו גם חסר בשמחה, אנחנו נתייחס לחסר הזה של השמחה ביתר חומרה יותר מכל שאר האבונות שהוא עשה. איפה רואים את זה? יש בספר דברים, בפרשת כתבו, את רשימת הכללות. אנחנו יודעים שגם הכללות הן בעצם ברכות נסתרות, אבל על פי הפשט יש שם רשימה של כללות. אחרי כל הרשימה של הכללות יש מופיעים שלושה פסוקים. כתוב כך: ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך עד ישמדך. למה חלילה יבואו כאלה כללות? כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת ובזרחה עד עולם. ואז בא המשפט המפתיע: מה הסיבה שאתה מקבל את כל הכללות? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זה הלשון של הפסוק. פירוש פשוט של הפסוק, כפי שרשי על התורה מסביר את הפסוק, הוא מסביר ככה: בתקופה שהיית שמח, בתקופה שהיה לך טוב לבב, היה לך שפע, שכחת שיש בורא עולם. כמו שנאמר, שמנת, עבית, כסית, וישמן ישורון ועיבת. אז כשהיה לך הכל טוב, שכחת מבורא עולם, מגיע לך לקבל את כל הכללות האלה. ככה מסביר רשי. הארי הקדוש אומר פירוש מעניין, אומר אחרת לגמרי את הפסוק. הוא אומר ככה, לא, הארי הקדוש מדייק, לא כתוב בפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, סימן קריאה. אלא הפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת, הפסוק לא בא בטענות לבן אדם ואומר לו, לא עבדת את השם. להפך, עבדת את השם, רק לא בשמחה. רק בגלל שלא עשית את זה בשמחה, ובאו עליך כל העניינים האלה שכתובים בפסוק. מזה רואים, דווקא בגישה של פנימיות התורה, שפה זה הבעל שם טוב היה לנו קודם בקטע הקודם, הארי הקדוש איך שהוא מסביר את הדבר, דווקא בגישה של פנימיות התורה, שמחה זה הדבר יותר חשוב מכל עניין אחר. אילו הבן אדם היה בשמחה, הכל היה עובר לו ולא היה מקבל שום כללה. הוא קיים את כל התורה והמצוות, הוא עבד את השם, רק היה חסר לו לכאורה דבר שולי. עשית את הכל, הנחת תפילין, שמת מזוזה, התפללת, למה, הכל עשית, רק לא עשית את זה בשמחה, עשית את זה ככה בעצבות. רק בגלל שלא עשית את זה בשמחה, מגיע לך חלילה את כל העניינים האלה הבלתי רצויים. מה כל כך קריטי בשמחה, שמעמידים את השמחה בראש סולם העדיפויות של היהדות, ואומרים שבעצם על זה עומד כל המלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע. היצר הרע רוצה להפיל את הבן אדם, הוא מתיישב דבר ראשון על הנושא הזה. אם הוא יפיל אותו בנושא הזה, אז הוא יפיל אותו. מה כל כך חשוב העניין הזה של השמחה? מסביר על כך אדמו"ר הזקן בתניא, משל פשוט. נקרא את לשונו של אדמו"ר הזקן בתניא, זה מופיע בפרק חו"ב. הוא נותן משל פשוט מאוד, משל פיזי שאפשר להבין אותו, ומזה נבין למה השמחה כל כך חשובה.
נשמע שכאילו השמחה זה בא בקלות. גם השמחה זה שהוא עבודה בפני עצמה.
ודאי, זה בעצם הנושא שאנחנו הולכים לפתח בעזרת השם, לא רק בשיעור הזה, זה יהיה שניים, שלושה שיעורים. קודם כל נעמיד את השמחה בראש סולם העדיפויות, אחר כך נלמד בעזרת השם בהמשך איך מגיעים לזה. זה לא פשוט, כי בדרך כלל יש לבן אדם כל כך הרבה בעיות וסיבות שגורמים לו לנפילת הרוח. אנחנו נראה בעזרת השם איך עושים את זה. אבל קודם כל בואו נעשה את האקסיומה, שמחה זה הדבר, זה היעד אליו אנחנו חייבים לחתור, כי על זה עומד כל המלחמה בין שני הצדדים. למה? נראית לשונו של אדמו"ר הזקן בתניא בפרק חו"ב, נקראת הלשון בפנים. הוא אומר ככה, ברם, זה מילה במילה מהתניא, כגון דה צריך להודא היא כלל גדול. צריך להודיע כלל גדול מאוד. מה הכלל? כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה, פשוט שני אנשים עומדים מתאגרפים רוצים להילחם אחד עם השני, אז בדרך כלל נראה לנו שהצד המרכיב הכי חשוב זה כמה עוצמה, כמה ארטילריה, כמה כוח יש לצד אחד, הוא בוודאי יגביא יגבר על הצד השני. כן, לכאורה נראה עוצמה פיזית. אומר אדמו"ר הזקן, לא, לא תלוי בעוצמה פיזית בכלל. במה זה תלוי? אומר אדמו"ר הזקן ככה, הנה, אם האחד הוא בעצלות וכבדות, אם אחד הולך למלחמה במצב רוח ירוד, הוא הולך בעצלות ובכבדות, בקושי הולך, הולך בלי חשק, יש לו יכול להיות את הנשק הכי משובח בעולם, אבל הוא יצא למלחמה בראש מורכן, הוא יצא למלחמה בלי עוצמה, ינוסח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. כי המלחמה, כידוע ככה זה התכסיסי מלחמה, לפעמים יש מלחמה פסיכולוגית שהצד של האויב רוצה לזרוק, להפיל את המורל של הצד הנלחם. זה הדבר הכי חשוב, כי הנלחם והלוחם יודעים מי שינצח זה מי שיהיה במורל גבוה. כמו שיש ידוע אצל חסידים שיש את הרי לקחו הרבה דברים, כמו שפתחנו מאויבי תחכמייני, לקחו הרבה דברים, יש איך שמסתיים יום כיפור ויוצאים בעצם לשנה החדשה אחרי 10 ימים של תשובה, של התעלות, של רוממות, יוצאים לעולם, יוצאים תכלס להילחם עם היצר הרע. איך נוהגים אצל חסידים? שפותחים את השנה עם מנגינה מיוחדת שנקראת מרש ניצחון, מרש נפוליון. ככה מתחילים בפועל, כולם ביחד מנגנים מרש ניצחון. מה זה אומר? אנחנו יוצאים לשנה החדשה, אבל אנחנו יוצאים מראש עם ביטחון של הצלחה. ככה ממש בניצחון היצר. אומר אדמו"ר הזקן, בדיוק אותו הדבר זה במלחמת הנפש שיש בין היצרים. אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות. לא יכול להיות שיהודי יצליח לגבור על האבונות, על הפיתויים, על כל התסכולים, כל מה שיש לבן אדם, בשום פנים באופן לא ייתכן שהוא יצליח לגבור על היצרים שלו אם הוא יהיה בעצלות וכבדות. מאיפה בא עצלות וכבדות? הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן. אם הלב שלו אטום, הוא נמצא בדאון, הוא נמצא כל הזמן ככה בכל הזמן הוא מראה שחורה, כל הזמן הוא רואה דברים לא טוב, כל הזמן יש לו תלונות, כל הזמן הוא לא שמח, לא מרוצה משום דבר. אדם כזה כשהוא יעמוד מול פיתוי של היצר שיעמיד לו ניסיון בכל תחום שיהיה, במחשבה, בדיבור, במעשה, הוא לא יעמוד בפיתוי, הוא ייפול. מה הדרך הראשונה והיחידה שאפשר לגבור? כי אם אומר אדמו"ר הזקן, בזריזות. מה זה זריזות? זריזות, אדם זריז אז הוא קל רגליים, זאת אומרת יש לו מורל, הוא רץ, אתה רואה אדם רץ מהר, אתה מבין, יש אדם עם אנרגיה, אדם שבקושי זז, בקושי הולך, אז הוא אדם שהוא ככה, ברגע אחד אתה מפיל אותו. הנמשכת משמחה ופתיחת הלב, לא כמו שאמר קודם, טמטום הלב, אלא אדם שהוא בזריזות יש לו פתיחת הלב, ותארתו מכל נדנות דאגה ועצב בעולם. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן פה נותן לנו, הוא לא נותן לנו עדיין את הכלי איך להגיע לשמחה, אבל הוא רק אומר לנו, כמו שהקטעים הקודמים, שמחה זה הדבר הכי קריטי. לפני שאתה מנסה לחשוב איך להתמודד מול היצרים שלך בעניין זה או אחר, א' ב' שמחה. אם יהיה לך שמחה, יהיה לך קל לעבור את הים. לא יהיה לך שמחה, יכול להיות שיש לך מאגר של ידע בלתי מוגבל. אתה יודע את כל המדרשים ואת כל הטקטיקות ואת כל הטכניקות וכל תחום ועניין של ניסיון ופיתוי שעומד מולך, אתה יודע מה כתוב במדרש על זה, הכל אתה יודע. אבל אם אתה נמצא בעצבות, לא יעזור שום דבר מה שאתה יודע. אם יש לך שמחה, יכול להיות שאתה לא יודע כל כך הרבה. אבל אתה, יש הרבה שירים שאצל חסידים היו שרים שאין לך מה לחשוש, שיר במקור ביידיש, אין לך מה לחשוש משום דבר. העולם הוא בעצם כמו, זה על דרך כמו השיר כל העולם כולו גשר שרמות, משהו על דרך זה. זה מקום צר וקטן, בשמחה ובקלות אפשר לעבור את הכל. אם אתה ניגש בצורה כזו אפשר לעבור. אז בעצם מה היה לנו עד פה? קודם כל שמחה זה דבר הכי חשוב. לפני שנראה הלאה את ההמשך, אם שמחה זה כל כך חשוב, אז למה בדרך כלל רק בספרי חסידות מדגישים כל כך את השמחה? שמחה נתפס לנו עם ניגונים. ניגונים זה אחד מהדברים שהבעל שם טוב גילה בעולם. אם אדם ינסה לחשוב ולחפש מאיפה התחיל בכלל המושג של נגינה בעולם, אז אמנם הלוויים בבית המקדש היו שרים, אבל מי יודע לשנן או להעלות בזיכרוננו משירי הלוויים בבית המקדש מה הם שרו? אבל השירים הכי שאנחנו יכולים לזכור כאילו מהעבר שלנו, מה זה? זה מתחיל מתקופת הבעל שם טוב. איזה ניגונים אנחנו מכירים מתקופות קודם?
יש לנו הרבה ניגונים מבית המקדש.
אז אני אומר, יש שמי... נכון, נכון, ומי מגילה את זה? שוב, אתה אומר, זה שושלת החסידות, מגלים את הדברים. שמחה מתחבר ביחד עם עולם החסידות. למה? אז יש פה, ככה כהקדמה ופתיחה לעניין, עוד קטע מעניין מהתניה, בחלק אחד לפני האחרון של התניה, יש חלק שנקרא איגרת הקודש, שם יש סימן י' א', שם אדמו"ר הזקן מסביר, הוא מתייחס, ואנחנו בעזרת השם ניגע יותר בהרחבה בקטע הזה של התניה, בשיעורים הבאים בנושא של שמחה, אבל לענייננו רק משפט אחד שנוגע. אדמו"ר הזקן שם מתייחס למצב שאדם נמצא באיסורים קשים ביותר, בכל התחומים שהשם ישמור. במילים אחרות, את כל הסיבות שבעולם למה להיות בעצבות. אדמו"ר הזקן נותן שם, זה איגרת שלמה, איך אדם יכול גם במצב הכי ירוד להתרומם ולהיות בשמחה. ועוד ניגע בדברים שנאמרים שם. אבל המשפט שנוגע לנו כרגע שאנחנו נצטט, יסביר לנו למה דווקא בחסידות מחברים את העניין של השמחה כל כך גבוה. אומר אדמו"ר הזקן כך, וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש, כשאדם מתבונן בהתהוות האלוקית שהיא מהווה את הבריאה בכל רגע, וכל רגע ורגע זה מאין ליש, ודיברנו על זה באריכות באחד השיעורים הקודמים על השגחה פרטית, שיש השגחה אלוקית בכל פרט ופרט בכל רגע ורגע. אז אם אדם מאמין שכל מה שקורה כרגע וכל תנועה קטנה זה לא נעשה מעצמו, זה הכל האבא הטוב שלך כרגע עושה לך את זה, איך יעלה על דעתו כי רע לו, או שום איסורים מבני חיי ומזוני, או שערי איסורים בעולם, איך יעלה על דעתך שרע לך? אומר אדמו"ר הזקן, איך יכול לעלות על דעתך שרע לך כשאתה חושב שההוא עשה לך דבר כזה וההוא עשה לך וזה עשה לך ואתה, אבל אם אתה חי עם אמונה שאף אחד לא עושה לך כלום, מי שבעצם מוביל אותך זה אבא שלך הטוב שבשמיים, הוא מוביל אותך. הרי העין, הרי הכל נברא מעין ליש, אז העין שהיא חוכמתו התברך הוא מקור החיים והטוב והעונג, והוא העדן שלמעלה מעולם הבא. אנחנו צריכים להבין את הדברים, וכמו שאמרתי קודם עוד נרחיב באיגרת הזו, אבל אני הבאתי רק את המשפט הזה למטרה אחת. אי אפשר להיות בשמחה אם לא מתחברים ביסודות שהחסידות מביאה, שזה להאמין בהתהוות בכל רגע ורגע, להאמין בהשגחה פרטית. אם אדם רוצה לחזק את השמחה, הוא חייב לחזק את כל המערך של יסודות האמונה שבחסידות יש על זה כל כך הרבה, כל כך הרבה הרחבה. אם אדם לא יחזק את הנקודות הללו, אין אפשרות להגיע בשמחה. שמחה זה לא דבר שאתה לוחץ על כפתור, כי כשאדם עומד מול הקושי של האיסורים, איך הוא יהיה בשמחה? יש סיפור מעניין וזה אמרה ידועה שרבי זושא מהניפולי אמר, שידוע שהמגיד ממזריץ' שלח פעם את אחד מהתלמידים שלו ללמוד איך יהודי יכול לקבל איסורים בשמחה. הוא אמר לו, אתה רוצה ללמוד איך אפשר לקבל איסורים בשמחה? יש לי תלמיד אחד קוראים לו רבי זושא, תלך אליו, הוא ילמד אותך. הלך אותו יהודי לרבי זושא והגיע אליו הביתה, הוא ראה בית שאצלו הכל על הפנים, אין על מה לשבת ואין על מה, אין מה לאכול ואין כלום, אין אור ואין שום דבר. איסורים הוא ראה בטוח. עכשיו הוא ראה אותו מצד שני שמח כל הזמן בעבודת השם מרוממת, והוא חיפש את ההזדמנות לשאול אותו איך עושים את זה, כי הרי זה הייתה המטרה של השליחות שאליה הוא הגיע. אבל היה שם לא יודע כמה זמן, יום או יומיים. אחרי תקופה הוא ניסה ללבד ללמוד מאורח החיים שלו איך מגיעים לשמחה. אחרי עריכות הזמן הוא ראה שלבד הוא לא עולה על הפטנט, אז הוא ניגש ואומר לו, רבי זושא, תגיד לי, הרבי שלח אותי אליך שתסביר לי איך מקבלים איסורים בשמחה. אומר לו רבי זושא, אני חושב שאני לא הכתובת. למה? כי הרבי שלח אותך לדעת איך מקבלים איסורים בשמחה, אבל לי אין איסורים בכלל, אני לא יודע מה זה איסורים, אז איך אני אלמד אותך איך מקבלים איסורים בשמחה? זאת אומרת, הוא היה ברמה כזו גבוהה שהוא מלכתחילה לא ראה בזה איסורים, אז במילא לא הייתה לו בעיה להגיע בשמחה. איך אפשר לא לראות איסורים? בשביל זה צריך אמונה בלתי מוגבלת שכל הזמן הוא מכוון עם יד השם, והוא חייב לדעת שהכל נברא בכל רגע ורגע מעין ליש. יש הרכחה אלוקית על כל פרט ופרט. ככל שאדם חי באופן זה ברמה יותר גבוהה, אז בעצם הקרבה שלו לשמחה יותר נגיש. עכשיו, עדיין, כמו שאמרתי, היום עוד לא ניתן את הכלי איך להגיע לזה, אבל בואו נקרב לרעיון שלנו. יש שתי סיפורים מעניינים בגמרא. הבאתי את הסיפורים כשמם, הם סיפורים גם מפורסמים, אפילו הילדים מכירים את הסיפור, אבל נקרא את זה, זה אומנם כתוב בארמית, נתרגם את זה מיידית בלשון הקודש. ושני הסיפורים הללו אנחנו רואים שתי גישות של שתי גדולי ישראל למצבים קשים מאוד, כל אחד בגישה אחרת. ככל שיספיק הזמן היום נראה גם את ההבדלים ביניהם. הסיפור הראשון זה במסכת ברכות, כתוב כך: תנא משמי דרבי עקיבא, למדנו משמו של רבי עקיבא, לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנה לטב עביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטוב הוא עושה. מספר את הגמרא סיפור, כי עד רבי עקיבא דאבא כאזיל ברוחה, רבי עקיבא פעם הלך בדרך מטה להי מטה, הגיע לאותו עיר, בא ושפיזה, רצה לישון, חיפש בית מלון, לא יאהבי לי, לא נתן לו אף אחד הכנסת אורחים, לא היה שם. אמר, מה הייתה התגובה שלו? כולם זורקים אותו, אין לו איפה לישון. כל דאביד רחמנה לטב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אזל ובת בדברה, הלך רבי עקיבא, ישן במדבר, ישן בחוץ,
חוץ לעיר.
ואבא בעדי, מה היה לו איתו? תרנגולה וחמרה ושרגה, היה לו תרנגול, חמור ונר. עצה זיקה, היה לו נר כדי ללמוד תורה, יושב בחוץ ליד העץ, בא רוח קוויה לשרגה, קיבטה לו את הנר. עצה שונרה, בא חתול, אחלי לתרנגולה, אכלה לו, טרפה לו את התרנגול. עצה אריה, בא אריה, אחלי לחמרה, אכל לו את החמור. נשאר בעצם בלי מיטה, בלי נר, בלי חמור, בלי תרנגול, בעצם ערום וחסר כל, אין לו שום דבר, לא יכול להמשיך בדרך אפילו. אמר, מה הייתה התגובה הטבעית שלו? כל דאביד רחמנה לטב, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטוב. ספרת הגמרא, בי בליליה, באותו לילה עתה גייסה, באה גייס, זה חבורת שודדים, שב יי למטה, לקחו בשבי את תושבי העיר, ארגו, חמסו, ארגו וכו'. אמר להו, אמר רבי עקיבא אחר כך לחברים שלו, לב אמרי לכו, לא לחינם הייתי אומר לכם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. אם אני הייתי בעיר והשודדים היו באים, הייתי נופל איתם ביחד באותו סיר, וגם אני הייתי אולי נפגע. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, שהנר יחווה, ששודדים לא יראו אותי, שהחמור לא יעשה קולות, שהתרנגול לא... שהכל יהיה באופן כזה שאני אנצל. החיים קיבלתי אותם במתנה. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, זה על יהודי אחר, תנא, קראו לו נחום איש גמזו. ונחום איש גמזו היה רבו של רבי עקיבא, דור אחד קודם. מה הוא אמר? שואלת הגמרא, ומה יקראו לי נחום איש גמזו? למה זה היה השם שלו? וכל מילתא דאבא סלקלי, כל מאורע שקרה לו, אמר גמזו לטובה. וגם פה יש סיפור מעניין. נחום איש גמזו. אולי זה יש...
לא, גם זה
ירושניים. יישוב, כן. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, זימנה חדה, קרה פעם מקרה, באו לשדור ישראל דורון לבי קיסר. היהודים רצו לשלוח מתנה למלך. אמרו, מן יזיל, חשבו מי יהיה השליח, יזיל נחום משגמזו. בוא נשלח את נחום. למה זה מלומד בניסין? הוא אדם שהניסים אצלו מתרחשים על ימין ועל שמאל, שהוא יצא לדרך. שדרו בידי מעלה סיפטה, שלחו ביד שלו קופסה מלאה, ארגז מלא, דאבנים טובות ומרגליות. מתנה למלך. אז בת באו דירה, הלך ולן באיזשהו דירה. בליליה, מה קרה בליליה? קמו אנך דיורי, באו, קמו תושבי הבית, ושקלינים יהיו לסיפטי, לקחו לו את כל תחולת הארגז, ומלנו אפרה, מילו לו את זה באפר. למחר, בבוקר, כי חזנהו, הוא ראה שיש בפנים אפר, אמר, גם זו לטובה. זה מה שהקדוש ברוך הוא שלח, אני ממשיך בדרך, הוא לא הלך לבר. כמעט אתה מגיע למלך, הוא מביא לו מתנה, ארגז מלא אפר. שרינו לסיפטה, פתחו את הארגז, חזינו דמלו אפרה, ראו בפנים מלא אפר. בא המלכה למקטלינו, המלך רצה מיד לערוף את הראש, לא רק של נחום, אלא לכולו, לכל היהודים. אמר, זה המתנה שנותנים לי? כמה חייכו ביהודה, היהודים עושים ממני צחוק. אמר, מה הייתה התגובה של נחום יש גמזו? גמזו לטובה. עתה אליהו, התגלה אליהו הנביא. ידמלי כחד מניו. אליהו הנביא בדמות אחד השרים של המלך. אמר לי, אומר למלך ככה, דילמה, אולי, ההפרה מאפרה דה אברהם אבונו. אולי זה אפר מיוחד שהוא בא בירושה מאברהם אבינו. מה מיוחד באפר של אברהם אבינו? זה כי אב השדי אפרה, מתי שאברהם אבינו היה זורק על האויבים שלו, אפר, אבו סייפה גירי אבו גירי, האפר היה הופך להיות לחיצים, היה הורג בהם. דכתיב, כתוב בישעיהו, ייתן כאפר חרבו, כקש נדף קשתו. המלך אמר, בוא נבדוק. אבי אחד המדינתה, הייתה באותו הזדמנות מדינה אחת, זה לא מצו למכבש שהמלך לא הצליח לכבוש אותם. בת קומיני, לקחו קצת מאפר, זרקו על המדינה, וכבשו, בקלות כבשו את המדינה. מה עשו לנחום? איילו לבי גנזי, הכניסו אותו לבית הגנזים של המלך, ומילו לסיפטי אבנים טובות ומרגליות, מילו לו את הארגז במתנות, ושדרו ביקר הרבה, שלחו אותו בכבוד מלכים הביתה. כי אתה ביתו בהודה יורה, כשהוא בא לישון עוד הפעם באותו בית שהוא היה שם בהלוך, אמרו לי, שאלו אותו דיירי הבית, מי אייטית באדך, דאבדי לך יקר הכולי, מה עשית שנותנים לך כזה כבוד מלכים? אמר להו, מה הבעיה? מי דשק לי, מה חמתי לאתה? מה שלקחתי פה, הבאתי להם? לא עשיתי שום דבר. אז הם אמרו, יש לנו כאן אפר מיוחד. סתרו לדיריו, הלכו ושברו את כל הבית שלהם, שמו את כל הבית בקופסאות, והמתינו לבי מלכה, אמרו למלך, אמרו לי, אי אפרה דאייתי אחה מדידנו, האפר ההוא שהיהודי הביא, זה מהבית שלנו, הנה יש לך עוד. בדקו את האפר הזה ולא השכחו, הראו שזה סתם אפר, וקטלינו לאנך דיורי הרגו אותם. בקצרה, הרבי מביא באחד השיחות את שתי הסיפורים הללו, והרבי אומר, בואו נשים לב. נחום איש גנזו, שהיה בדור לפני רבי עקיבא, אומר את דבריו בלשון הקודש. גנזו לתורה. רבי עקיבא שהיה בדור מאוחר יותר, הוא אומר את זה בארמית. כל דאביד רחמנה לתו אביד. הבדל נוסף, אצל רבי עקיבא כל הנס התרחש בלילה, אצל נחום איש גמזו כל הנס מתרחש ביום. הבדל שלישי, והוא בעצם הפתרון, אצל רבי עקיבא כשקרה לו מקרה מצער הוא לא ראה בעצמו באופן מיידי ומוחשי איך שהאסון בעצם נס. האסון היה אסון, התרנגול והחמור והנר שהלכו לו, זה שלא היה לו איפה לישון בלילה זה דבר לא נעים. רק התברר שזה היה כדאי. למה זה היה כדאי? יצא מזה בסוף דבר טוב. כמו דוגמה שאדם שוכב על שולחן ניתוחים וחותכים אותו מכל הכיוונים, זה כואב, יורד דם, זה... אבל מה? זה לא טוב. אבל מה? יצא מזה דבר טוב. אצל נחום איש גמזו זה משהו הרבה יותר נפלא. הוא בעצמו זוכה לראות את התוצאה, ולא שהמעשה היה לא טוב ורק יצא מזה דבר טוב. אצל נחום איש גמזו, המאורע בעצמו התברר שהוא בעצמו טוב. האפר שנתנו לו יצא שזה האפר הכי טוב, כי אם נחום איש גמזו היה מגיע עם קופסה של אבנים טובות ומרגליות, המלך לא היה מתרגש כל כך. מה, יש לו מספיק או לא צריך? הוא היה עולם מקסימום אומר תודה רבה. דווקא בגלל שהוא הביא אפר ויצא עוד יותר טוב מאשר אילו היה ומביא אבנים טובות ומרגליות. זאת אומרת שאצל נחום איש גמזו ורבי עקיבא שניהם עמדו בפני סיטואציה של בעיות, של מצב מסובך. כל אחד מגיב אחרת. אצל נחום משגם זו מגיב ברמה יותר גבוהה מאשר רבי עקיבא. כי נחום משגם זו אומר, קרה משהו לא טוב? אין דבר כזה לא טוב. כמו שאמרנו קודם על רבי דושא מאניפולי. זה טוב, זה טוב. גם זו לטובה. הוא מצביע עם היד על הבעיה ואומר, זה טוב, אין לו טוב. איך הוא אומר את זה גם בלשון הקודש, שזו שפה קדושה. אצל רבי עקיבא, זה היה כבר בתקופה של גלות, דיברו כבר בשפה ארמית. הנס היה בלילה, לא רק פיזית, עובדתית היה בלילה, אלא זה גם סימן, זה מסמן שזה היה תקופה של לילה, תקופה של חושך. אבל מה, גם בתקופה של חושך, וזה בעצם נוגע אלינו, גם כשאדם נמצא במצב לא כל כך מרומם כמו נחום משגם זו, הוא מצב חשוך, יש לו בעיות, יש לו מצב מסובך, יש לו הפסדים. אדם כמו רבי עקיבא בשפה שלנו הפסיד את הפרנסה, הפסיד את האוכל, הפסיד את הבית, נשאר בלי כלום, ערום וחסר כל. גם אדם כזה, והכל חשוך לו, הכל לילה, הוא חייב לחזק אצלו את ההסתכלות הנכונה, שכל מה שעושה הקדוש וחוזר לטוב. ויכול להיות שבשעת מעשה הוא יהיה קצת בצער, אבל הוא יהיה בשמחה. הוא יסתכל על זה בסופו של דבר, הוא יזכה גם לראות שהכל בסופו של דבר זה רק שמחה. הוא לא יהיה עצוב, יהיה אכפת לו, יהיה כואב לו. רבי עקיבא לא יצא בצהלה מהעיר, אבל הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא עשה ככה, זה יהיה לטוב. זה בעצם הגישה הנכונה. על כל פנים, צריך לזכות להגיע לגישה של נחום איש גם זו, אבל על כל פנים הגישה של רבי עקיבא, זה גם גישה שעוד לא למדנו איך עושים את זה, זה לא קל, אבל הגישה הזו, זה בעצם הגישה הזו, היא בעצם מה שנותנת לנו את ההסתכלות הנכונה לראות את הדברים בצורה יותר מופלאה, בצורה יותר טובה. עם שמחה אפשר לעבור.
עם שמחה אפשר לעבור הכל. עכשיו, מה הכוונה גשר צר מאוד? שאומר רבי נחמן, לא בדיוק הוא אמר כך, הוא אמר את זה בשוני.
אני הבאתי זה רק בעיקר בגלל החצי של השמחה, לא על הגשר.
אבל אני הבנתי מהדברים שהוא אמר, שכביכול, כל הזה, זאת אומרת, שהעולם הוא גשר צר מאוד, כאילו אין מה לפחד. כאילו שאנחנו הולכים על חוד. יום-יומי.
לא כאילו אין דבר שאי אפשר לעבור. כאילו אנחנו מאבחים על חבר דת, שכאילו כל רגע אפשר לפעול לימים ולספות, לטרור. ואנחנו
תמיד
נמצאים
במצב של...
אדם בחיים שלו נמצא כל הזמן, כמו שכתוב, ראי נתת לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, הוא נמצא באמצע, יש לו כל הזמן אפשרות בחרת בחיים. אבל מה שאנחנו בעצם מובילים פה, זה שבכל המצבים הכי קשים, בכל המצבים הכי מסובכים, וגם אם החבל נראה דק דק ונראה שעוד רגע הוא נופל, המפתח לעבור את הכל זה לא כל מיני טכניקות, לא יודע, רק בשמחה. אם אדם יהיה בשמחה הוא יוכל לעבור הכל. והיצר הרע, זה מה שאמרנו בתחילה מדברי הבעל שם טוב, שהוא רוצה להפיל את הבן אדם, הוא רק יפיל אותו בזה, רק אל תהיה בשמחה. שמחה זה הנקודה שהיא קריטית לעבודת השם. עבדו את השם בשמחה, זה לא רק המלצה, זה ההכרחי. אם יהיה חסרת בשמחה, יהיה חסר גם בעבדו את השם. זה בעצם הנקודה שאנחנו רוצים להדגיש פה.
בקשר למה שדיברת על הספר הראשון, בארצות הברית אישה, הפכה בצורית, ומכונית דווקא את הבת שלה. היא נגשה והרימה את המכונית, שווה, כשפו את הקטע שהרימה, שווה עוד קילות, הרימה את המכונית,
זה כבר נקודה שאדם נמצא בעת לחץ, אז מתעוררים בו כוחות נעלמים כמו אדם יכול לעבור דרך מקום צר וכדומה, מתגלים כוחות נעלמים. זה נקודה אחרת. אנחנו מדברים שאדם צריך ביום יום לעורר אצלו את הנקודה הזו של השמחה. כל פנים נחזור,
כוחות אדירים אנשים מקבלים, לא כל שכן אתה שמח.
ודאי, כשאדם שמח זה מרומם. וזה, כל פעם מסכם, זה שתי הגישות הללו, וזה נסכם רבי עקיבא ונחום משגם זו, שהגישה של יהודי, בין אם אומרים, יש כאן עוד דיוק, אצל רבי עקיבא זה לא רק בארמית מול נחום משגמזו, זה בלשון הקודש. אצל רבי עקיבא הוא אומר כל דאביד רחמנה לתו אביד. מה הפירוש? זה עצמו לא טוב, זה רק לתו, יהיה מזה בהמשך טוב. לעומת זאת אצל נחום משגמזו גם זו לטובה, זה עצמו כבר טוב. זה הסתכלות אחרת לגמרי, הסתכלות מרוממת הרבה יותר. אנחנו לא נעבור בקלות לרמה של נחום משגמזו, כי בעצמו רבי עקיבא מסמל את התקופה של הלילה, אבל מה שאנחנו רוצים שגם אם אדם נמצא במצב של לילה, וגם אם הוא לא רואה כרגע את התוצאה, וכרגע זרקו אותו מהבית, וחיבו לו את הנר, ואין לו מה לאכול, ואין לו כלום, גם מז אסור לו לאבד את השמחה. למה? כי אם הוא, כמו שאמרנו קודם, מאמין בהשגחה פרטית, ומאמין שהכל בידי שמיים, אז חייב שיהיה לו שמחה. פעם שמעתי משל מעניין, שהוא מופיע גם בהרבה מקומות, בהרבה משרדים שתולים שם כל מיני פתגמים, סיפורים, אז ראיתי את זה באחד המקומות, איזה משל, שאדם, משל דמיוני, אבל יש בו מסר עמוק, שאדם יצא לטיול על שפת הים, הוא ובורא עולם, הולכים ביחד לטייל. ועל הדרך, ברקע, על הים, כל מאורעות החיים של האדם עוברים לנגד עיניו, מיום היוולדו, כל מה שעובר עליו. על הקרקע, על החול, הוא רואה ארבע פסיעות, ובדמיונו הוא מבין, קווי החול, שתי פסיעות שלו, שתי פסיעות שבורא עולם הולך איתו. מפעם לפעם הוא שם לב, רק שתי פסיעות. שתיים נעלמו. אחר כך שוב, ארבע. והתחיל לנסות לראות מתי שתיים, מתי ארבע, אז הוא מקשר, הוא רואה שכל פעם כשברקע עוברת תמונה של תקופה קשה בחיים שלו, רק שתיים. מתי שהכל טוב, ארבע. גומר את הטיול, אז הוא פונה, אומר, ריבונו של עולם, סיכמת איתי שאתה איתי יד ביד. למה עזבת אותי תמיד כשהיה לי קשה? תמיד כשהיה לי קשה ראיתי, השארת אותי לבד. אומר לו, בורא עולם, בדיוק להפך. תמיד כשהיה לך קשה, שמתי אותך על הכתפיים שלי, שיהיה לך יותר קל לעבור את הזמן. זאת אומרת, זו שאלה של הסתכלות, איך אתה מסתכל על הדבר. אם אתה מסתכל על זה בצורה כזו, אז גם כשקורה משהו קשה, צריך לדעת שאתה יושב על הכתפיים של בורא עולם כבי יכול. הוא שם אותך ככם על זרועותיי, יש פסוק בתהילים. הקדוש ברוך הוא מחזיק אותך. אם אתה מסתכל ככה, אז אם אתה ברמה של רבי זושא מהניפולי, אז אתה בכלל לא רואה ייסורים. אין שום דבר. אם אתה לא ברמה הזו, אלא אתה כמו רבי עקיבא, שאתה רואה את הייסורים, אבל בשמחה אתה צריך להיות, כי הכל לטוב. זה יותר דומה למצב של אנחנו משגמזו. זה כמו אנחנו משגמזו. אין כלום. אין מציאות בכלל. אוקיי, בסדר, המשך יבוא, רק פתחנו את הנושא של השמחה, ובעזרת השם נמשיך.